פודקאסט CBT בעצימות נמוכה מוגש לציבור המטפלים, המטפלים שבדרך והציבור הרחב. את הפודקאסט מובילים יגאל שרון, מנהל התוכנית ללימודי LICBT במכללה האקדמית וינגייט, ביחד עם גיל ססון, חבר סגל בתוכנית. יגאל, יזם עסקי, מרצה, מדריך ומטפל ותיק, וגיל, יזם, מדריך ומטפל, ידברו על כלי ה-CBT, יציגו ויענו לשאלות מהציבור ויעסקו בסוגיות טיפול מעניינות. כלי ה-CBT הם כלים מבוססי מדע, פרקטיים ויעילים בעבודת מטפל ואפילו לטיפול עצמי. הפודקאסט עצמו, בהשראת הפודקאסט המצוין של דוקטור דיוויד ברנס, מפתח שיטת טים CBT, אוניברסיטת סטנפורד היוקרתית בארצות הברית.
היי יגאל, בוקר טוב, שני שמח.
שני שמח, בוקר טוב גיל.
מה המצב?
אני מאוד גאה בנו שהצלחנו לפתח הרגל של שני בבוקר, זה היה לנו קשה.
כן, ועוד היום הקדמנו אפילו.
כן?
בשבילי זה מאתגר, אבל לאור ההחלטות החצי חדשות שלי, לישון יותר. אבל הנה, הצלחנו.
לא, זה מצוין, זה מצוין לקום בבוקר ולדבר. ואני מאוד מאוד מאושר, כי אנחנו לא עושים את הפודקאסט הזה כממש שירות עבור הציבור, ציבור הכללי, ציבור המטפלים, ושומעים לנו, מקשיבים לנו, כותבים לנו, אנחנו קוראים פידבקים חיוביים, כתבו לי כמה אנשים השבוע.
כן, גם לי, אבל...
אני חושב ממש טובה.
חבר'ה, בחייאת, תכתבו באתר, שגם אחרים יראו, זה יביא להם חשק לכתוב, אתם כותבים לנו בהודעות פרטיות שזה כיף, זה תענוג, אבל אנחנו לא יכולים לשתף באתר דברים שכתבתם לנו בפרטי, אז זה נשאר בינינו ואנחנו נהנים לבד. תכתבו באתר.
תכתבו באתר, בעדיפות, אבל מי שרוצה לכתוב בוואטסאפ או במייל, בשמחה, בשמחה, וגיל צרף אולי את המיילים גם לסוף הפודקאסט של שנינו, וזה פשוט... עושה חשק, זה עושה חשק להמשיך את הפודקאסט.
להמשיך. אז אתה יודע מה, אני רוצה להציע לך היום לעסוק בהקלטה, אני אומר את זה כאילו זה הפתעה, אבל לא, יגאל יודע, דיברתי איתו לפני 5 דקות על זה, קיבלנו עוד לפני ההקלטה עם שירלי, קיבלנו פנייה מרגשת ממאזינה שלנו, שהיא גם בוגרת שלנו, והיא מטפלת נפלאה ונהדרת, קוראים לה ענבל. ואני אקריא רגע את הפנייה, זה ייקח 1.5 דקות להקריא אותה, ונדבר על זה בגדול. אנחנו מדברים על עוד פחדים, על איך עובדים עם פחד שהוא לא בהכרח פחד מכישלון. אז ככה, היא כותבת... היי גיל, מה נשמע? שמעתי חלק נכבד מהשיחות הנהדרות שלך ושל יגאל, השכלתי ולמדתי מהן רבות, תודה. תודה ענבל. הסימולציה שעשיתם בפרק האחרון או אחד לפניו על הפחד מכישלון היה נהדר. כן נרבו הסימולציות, זה אותו פרק שאמרת מקודם, לפני שהקלטנו. ההקלטה שעשינו מדם ליבנו התחילה בסימולציה. הייתי רוצה, אם אפשר, לשמוע גם על פחד, והפחדים שלנו, לא רק הפחד מכישלון, אלא על הפחדים שלנו שמונעים ועוצרים אותנו מלממש את הפוטנציאל הטמון בנו. ואז כתבתי לה שזה רעיון נהדר ושאני אשמח אם היא תשלח לי איזשהו יומן עם אירוע שמדבר על הפחד הזה, אבל זה לא קרה, אבל היא כן כתבה לי המשך בתגובה למה שכתבתי לה, היא כתבה יש לי 2 מטופלות וזה חוזר על עצמו. גם אני רואה את זה בעצמי ובסובביי. פחד שיגלו את האמת עליי. פחד שיגלו את האמונות הבסיסיות ביותר שפיתחנו בשנות הילדות הצעירות. נגיד, אני טיפשה. או לא יאהבו אותי, וכן הלאה. בניית קירות וחומות סביב אותה אמונה, עד שקשה כבר לזהות אותה. האדם עצמו כבר שכח אותה. היה עסוק בלהסתיר אותה על ידי 1,001 אמצעים, עד הרגע שהוא מגיע לקליניקה ושואל אותי, מי אני? מה אני רוצה בכלל? אז השאלה שלי היא, מה עושים עם זה? איך מתחילים לפרום ולהגיע לרצונות ולמהות של אותו אדם, ומשם איך בונים תוכנית טיפולית למציאת העצמי ותחילת חיים של משמעות ואהבה עצמית? ממש שאלה מצוינת, מעולה. שמקיפה המון.
בוא גיל, תעזור לי, כי אתם זוכרים מהפרק הקודם שיש לי הפרעת קשב וריכוז, תפרוט לי את זה לחתיכות, או לנו, לחתיכות, כדי שנוכל להתייחס, כי האברסט הזה, קשה לי לטפס עליו כרגע.
נכון, זו שאלה שנורא קשה להתרכז בה, לכן אני אומר, בוא נדבר על על הבסיס של הדבר הזה, כי בעצם מתחבא בתוך הטקסט שהקראתי, מתחבאת איזושהי אמונת יסוד, וסביב אמונת יסוד הזאת אפשר להתחיל לעבוד. אני לא אלך לאמונת היסוד, אני אלך לקור פיר, פחד שיגלו עליי את האמת.
אז אני חושב שאם אנחנו ניקח את המשפט, שהוא משפט מאוד משמעותי, הפחד שיגלו עליי את האמת, הוא באמת בבסיס הפרעות הערך. בסדר? וזה מתחבר לי מאוד לתופעת המתחזה, או תופעה שזה לא אני, זה סרט. כאילו אנשים בעצם הרבה פעמים חיים את החיים שלהם, ומייחסים את הדמות של עצמם, כאילו זה סוג של אבטר. בסדר? כי הם צריכים להיות או כל הזמן באיזשהו שואו, הצגה, מתחזים בעצם לא מי שהם לא, או שאם דברים טובים קורים להם, הם מצליחים משהו, זה מזל, זה לא הם, זה קונסטלציה.
שבא. זה בא מתוך אותו מקום של יש לי אמת חבויה, שהיא אמת במרכאות כפולות ומכופלות, ואני צריך להסתיר אותה, שמה יגלו אותה ולא יאהבו אותי ולא ירצו את חברתי יותר.
מאוד. עכשיו, אנחנו מדברים על אותה סכמה שלילית, שבסופו של דבר אנשים שהם סובלים מהדבר הזה, והוא דבר שהוא באמת מאוד מאוד מעכב, יש להם אמונת יסוד מאוד מאוד נחרצת, שלילית לגבי עצמם. זה יכול להיות אני חלש, זה יכול להיות אני דפוק, זה יכול להיות אני אפס, אני טיפש, אני לא חכם מספיק, זה מאוד מאוד נפוץ דרך אגב. אני לא מספיק טוב, ולכן בסופו של דבר, ברגע שהחיים מייצרים לנו איזושהי התעמתות, שיש איזשהו סיכוי שאותה אמונת יסוד תיחשף, אנחנו קוראים לזה at-risk situation, בסדר? שהבוס שלי צעק עליי, זה נקודה שיש סיכוי שיחשף שאני בעצם דפוק.
אם אני מדבר... בסיטואציה שיש סיכוי שנחשף כבר.
שנחשף את האמת הנוראית שאני בעצם דפוק, כי אני כרגע, יש פה איזה אבטר, יש פה איזה דמות שמשחקת מול מקום העבודה, של בן אדם נורמלי, רגיל, שהוא לא דפוק, או שהוא קצת דפוק. אבל בעצם האמת הנוראית שיש לי עם עצמי, שאני הרבה יותר דפוק ממה שאני משחק אותה.
ועכשיו הוא גילה, ובגלל זה הוא לא אמר לי שלום, או בגלל זה הוא צעק עליי?
הבוס שלי שצעק עליי, על משהו אחר. אני אקח דוגמה קיצונית, באותו רגע, הוא עוד צעק עליי לפני אנשים, בסדר? כי כמובן יש גם עוד קהל. אז יש פה, עולה בדיוק את אותו הפחד שאתה מדבר עליו, שתיחשף האמת הנוראית, בסדר? שאני הוא לא אני, או אותו דמות שאני משחק אותה, היא דמות קרטון שמחפה על, 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 על אותו ייצור יותר נחות. וחלק גדול, אם אנחנו לוקחים את זה לקיצון, כהפרעת ערך שהיא מאוד 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 קשה, היא מתבטאת בהפרעת אישיות, כמו הפרעת אישיות גבולית, או נרקיסיזם, או הפרעת אישיות תלותית. ולכן, אנשים מהפרעות האישיות, אמונה מהסוג הזה, כמובן, של ניקח הפרעת אישיות גבולית, האמונה שלהם שהערך שלהם לא קיים, הוא אפס, אולי אפילו פחות מזה. עכשיו, בסופו של דבר, כל פעם שהעולם מחסיר להם איזשהו פידבק, האנשים האלה בסוג של פרנויה או היסטריה, שהאמת הנוראית תתגלה, שהם לא שווים שום דבר. עכשיו, זה המקרה קיצון, הפרעת אישיות גבולית.
כן, או... זה באמת ממש המקרה קיצון, עכשיו, ואם לקחת את הקיצון עד הקצר, זה כמו שהערתי מקודם, הפחד הוא שהאמת התגלתה כבר, ועכשיו אני צריך להתמודד עם זה. זה ממש מקרה הקיצון. אני לא יכול להתמודד עם זה, עבוד עליי, ואני צריך לברוח.
שהאמת מתגלה, נפלו השמיים, אני לא יכול להתמודד עם זה, זה הרע מכל, זה נורא והיום, אין לי קיום.
וזו באמת סיטואציית הקיצון.
אין לי קיום. עכשיו, סיטואציית הקיצון, לקחת לקיצון, עכשיו, אותו אדם הפרעת אישיות גבולית, שההתנהלות שלו היא הפוכה, כי האסטרטגיה שלו היא כל הזמן לאתגר את העולם ולבדוק את זה. הוא כל הזמן לוקח את כולם לקיצון, והאסטרטגיה שלו היא בעצם לאתגר את אותה חוסר ערך שלו ולוודא, כל הזמן לבדוק אם זה נכון או לא נכון. כי עכשיו הוא כל הזמן מתאכזב, כי כל פעם שמישהו יפגע בו, אני אתן דוגמה. בעצם הפרעת אישיות גבולית, שעיקר ההפרעה שלו היא ביחסים וקשרים אנשים, תמיד יאתגר את הבן זוג שלו או את ההורה שלו ויוביל אותו לקצה כדי לראות אם הוא מקבל אותו. ילך על הקצה לקצה של הצוף ולראות אם באמת ברגע האחרון לא יתנו לו לקבול. עכשיו, אדם עם הפרעת אישיות נרקיסיסטית, המנגנון שלו הפוך. הוא כל הזמן ישקיע עוד ועוד ועוד בלהדיר את עצמו, והוא בונה בעצם, הוא בעצם בונה מסך מושלם כדי שלא יהיה אפילו חדירה אחת שיגלו שהוא חסר ערך לחלוטין. ואז הוא כל מה חייב הערכה אינסופית מהעולם, והוא בונה דמות, ניקח לדוגמה את ידידנו טראמפ, שכנראה יש פסיכיאטרים שטוענים שיש לו הפרעה נרקיסיסטית, ידידנו ביבי יש את זה קצת אולי. ולכן הוא חייב להיות, קבל כל הזמן הערכה על ההישגים שלו, על מי שהוא, על... עכשיו, שני הקיצוניות האלה, נמצאות אצל כולנו, בסדר? כי כולנו חיים על הרצף, בין, אני אבחן עד כמה גיל מוכן לקבל אותי, ואם הוא לא מקבל אותי, סימן שאני דפוק, אבל הוא חייב לקבל אותי, כדי שאני בעצם אמצא איזשהו בדל של משמעות, כי אני אקבל את הערך, אני אבחן את גיל עד הקצה, כדי לראות אם הוא מוכן לקבל אותי, ואז אני אקבל איזשהו בדל ממשמעות, על ידי זה שהוא קיבל אותי, ואני גם בזה איבט, או אני צריך שגיל יעריץ אותי, ועשה לי כל הרבה, אני אעשה פודקאסטים וטלוויזיות, ואני צריך כל העולם כל הזמן יגידו, איזה תותח יגאל, איזה אלוף יגאל, כי זה בעצם סוג של התמכרות, כדי כל הזמן לנגוד הפתח. עכשיו תזכרו, שבכל אמונת יסוד שאני באמת מאמין לה, בחלק גדול מהמקרים, ההתנהגות שאני אעשה, היא בעצם התנהגות, אובר התנהגות, שתחפר ותגן על אותה אמונת יסוד, ואני אסביר. חלק גדול מהאנשים שמתנדבים ומשקיעים את החיים שלהם בפילנטרופיה, אם תחפור, תמצא שיש להם אמונת יסוד שאני רע, אני אדם רע, או אדם רשע. בסדר? כי הרבה פעמים האסטרטגיה של העשייה שלנו וההתנהגות שלנו היא הפוכה. אדם שהוא באמת טוב לב, הוא יודע שהוא טוב, והוא מרגיש נוח עם זה, אז הוא לא חייב לעשות overdoing וללכת להתנדב בבתי חולים של סרטן ולעשות את הדברים הכי קיצוני. עכשיו, אני לא אומר שאין מתנדבים שהם אנשים טובים, אני אומר שחלק גדול ילכו נגד האדם למשל שהוא
בסדר. אבל בואו, אני רוצה לחדד שנייה את מה שאמרת, כי זה עלול להיות מובן הפוך מאיך שהתכוונת לדעתי. אמונת היסוד שלנו היא אמונת יסוד שלילית. מה הכוונה שלילית? שלילית במובן שהיא לא נכונה, היא לא מחוברת למציאות, היא משהו שאני חושב על עצמי, שאם הוא היה נכון, הוא לא היה שלילי, אבל מאחר והוא לא נכון, הוא לא מתאר אותי באמת, נכון. זה מה שהופך אותו לשלילי. נכון. לכן אדם שהוא פילנטרופ, יכול להיות שיש לו אמונת יסוד שלילית על עצמו, שהוא אדם רע, מה המשמעות אמונת יסוד שלילית? הוא מאמין על עצמו בפנים, 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 שהוא לא מספיק טוב, שהוא רע, שהוא אכזר, שהוא רשע, שהוא whatever.
נכון.
וזה לא נכון. לכן הוא פועל כל הזמן כדי להוכיח לעצמו בעיקר, שזה לא נכון.
עכשיו, כל דבר לגבי עצמנו נכון ולא נכון.
אנחנו מכירים את הביטוי על הירח.
אנחנו לפעמים מחזרים ורשאים, לפעמים אנחנו נורא טובים. עכשיו, אותה אמונת, אותה פרדיגמה שמאוד יציבה, שנחרטה אצלי בתוך הלא מודע, בסדר, זה לא תהליך מודעים ברוב המקרים, היא קשורה להמון דברים, אבל היא אמונה מוחלטת, בסדר? אמונה מוחלטת, לגבי מי אני. עכשיו, אם אני חסר ערך, כי יש לי סיבות להאמין שאני חסר ערך, כי כולנו חסר ערך, כי אין אחד מאיתנו שלא צריך לעשות את כל מה שהוא רוצה. זה מעט, אני לא מכיר אחד כזה. ולכן כל פעם שאני נכשל, אדם שאין לו הפרעת ערך, כל פעם שהוא נכשל, הוא לומד לקחים וממשיך הלאה. אדם שיש לו הפרעת ערך, כל פעם שהוא נכשל, נחרט עוד, 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 עוד קו בתוך הנפש שלו, הנה עוד הוכחה. וזה נספר, עכשיו הוא מפלטר את ההצלחות שלו, כי אדם שאין לו הפרעת ערך, ייצר לעצמו איזשהו מאזן בין הכישלונות להצלחות שלו, וכולנו נכשלים ומצליחים, זה חלק מהחיים. עכשיו, חוץ מאלה שהם בדיכאון והם לא נכשלים בכלום, כי הם כבר לא עושים כלום. אבל הם רק נכשלים בעצם בזה שהם לא עושים, בעצם זה של הדיכאון שהם נורא מרגישים
רק
ברגע שלהם. אבל ברגע שאני עושה, מי שלא עושה לא טועה, כל הקלישאות הן מטומטמות. ולכן, בוא נחזור רגע להפרעת הערך שאנחנו מדברים עליה, הפחד שהאמת הנוראית תתגלה. עכשיו, חלק מהאנשים יש להם פרדיגמה, מאוד קשיחה כלפי עצמם, והם מאוד מאוד קשים עם עצמם, ואתה אומר שזה שלילי, זה אכזרי אפילו, זה מעבר לשלילי, זה התאכזרות עצמית שאנשים עושים לעצמם. עכשיו, בגלל שזה תהליכים אוטומטיים, שאין לנו, אם הם היו בתוך המודעות שלנו, והיינו יכולים להביא את זה לאיזשהו דיון פנימי, אז זה היה קל יחסית יותר לפתור את זה, אבל זה לא. זה
בדיוק מה שאנחנו רוצים לעשות. אנחנו רוצים להביא את זה מהמוסתר מעצמי אל פני השטח, שזה מאוד מאוד לא נעים שזה על פני השטח, ואז נטפל בזה.
עכשיו אני רוצה להגדיר פה הגדרה נורא חשובה לי. בסדר, יש פסיכולוגים, או גישות פסיכולוגיות שמדברות על התת מודע, שיש תהליכים שאני לא יכול להיות מודע להם. אנחנו, אנשי ה-CBT, מדברים על הלא מודע, בסדר? אנחנו באמת מאמינים שכל חומר שרץ אצלנו בתוך הנפש, אם נתאמן קצת או נרצה, אנחנו נוכל להציף אותו ולהיות מודעים עליו. לא צריך לחכות לחלום או להיפנוזה, וזה הבדל מאוד מאוד גדול, וזה עוזר לנו. כי בסופו של דבר, אם הדברים האלה שאני מדבר רצים רק בתת מודע, באמת צריך לפחד מזה, כי אתה לא יודע מה קורה שם, ואין לך שום השפעה על זה. אנחנו אומרים, וזו הגדולה האדירה של ה-CBT, שיש השפעה ישירה על החומר בלא מודע. אין הבדל בין התת מודע ללא מודע, בסדר? זה אותו דבר, בסדר? אבל הפסיכואנליסט או הפסיכולוג הדינמי אומר, אין גישה ישירה לתת מודע.
כן, אני חושב שציטטתי פעם את אדלר בהקשר הזה, ומה הוא אומר על הלא מודע. יכול להיות שלא.
תצטט שוב, זה מעניין מאוד.
לא מודע, לא מודה.
לא מודע, לא מודע, מצוין, לא מודע, לא מודע. ולכן, אם אנחנו, עכשיו, אחד מהסיבות שאין לנו נגישות לחומר, זה אותו פחד שהבחורה החכמה הזאת כתבה לנו עליו. כי ההתעסקות עם החומר הזה היא כל כך מפחידה אותנו, כי תבינו, מתחת לאמונת היסוד, השמיים נופלים, מוות. אחד מהדברים שהנפש שלנו מורגלת, זה לא להתעסק עם המוות שלנו, בסדר? אני לא רוצה שוב, אני גם אמרתי את זה בעבר, אם הייתי יכול לקנות את תאריך המוות שלי, לפנות למלאך המוות ולהגיד לו, אח שלי, תגיד לי באיזה יום אני הולך למות ואיזה שעה ואיזה סינריו, לא הייתי בטוח שאתם משלם שקל 20 על זה וגם לא יותר, כי אני לא רוצה לדעת, אנחנו לא רוצים לדעת מתי אנחנו, גם לא רוצים לדעת איך נמות. ולכן, בגלל שמעל אמונת היסוד יש חוסר קיום מוות, משהו נוראי, אמונת היסוד, אותה אמונת יסוד אכזרית או שלילית או...
חור שחור.
יש חור שחור, אנחנו לא מסוגלים להתעסק עם זה, ולכן זה נשאר בלא מודע, כי אותו קשב רצוני שלנו, אותו קשב אוטומטי של... הקשב אוטומטי לפעמים מפשל, והוא מביא משם חומרים, וזה מייצר את אותו פחד. אבל הקשב הרצוני שלנו, אתם זוכרים, יש לנו שני סוגי קשב, קשב אוטומטי, שהוא מעביר חומרים מהלא מודע למודע, אין לנו שליטה עליו, הוא מופעל על ידי המגדלה, על ידי הרגשות, על ידי סגנונות, כל הדברים, אבל יש את הקשב הרצוני. אני יכול להחליט לקחת את הקשב הרצוני שלי ולהתחיל לחקור את כל מה שיושב לי בתוך הנפש. אבל הקשב הרצוני שלנו מתקשה מאוד להתקרב לאזורים האלה כי מצמיתים אותי. בסדר, אני, יש לי אמונת יסוד, אני דפוק. בגלל, סיפרתי את זה קצת בפודקאסטים. עכשיו, רק ביום שהצלחתי להתחבר אליה ולדבר איתה, הפסקתי להיות בדיכאון ממש. כי היום אני... עצם האמון, אני, יש לי עדיין את אמונת היסוד, אני דפוק, והיא תוצאת באירועים ספציפיים שאני נכשל. כי את האוטומט הזה אני לא יכול לשחרר אותו. אבל היום אני יודע שאני גם דפוק וגם לא דפוק. בסדר, והיום אם ההתמודדות שלי בעבר עם אמונת היסוד שאני דפוק, הייתי בן אדם הרבה יותר יהיר, ובן אדם שבכלל אפשר להגיד לו ביקורת, שאם מישהו אומר לי ביקורת, הייתי נהיה אגרסיב ברמות תורפות. אני עשיתי שינוי, כי היום, גם אם גיל, עכשיו אם גיל יגיד, אתה דפוק בחצי חיוך, אז אני אצחק, אז זה אף פעם לא יפריע לי. אבל אם גיל יבוא ויגיד לי, עוד פעם פישלת בזה, ועשית פה טעות, ולא חשבת על הדברים טוב, ובגלל אנשים כמוך, כל הפודקאסט הזה יורד לטמיון, אז ברור שזה יציט לי את תמונת היסוד אני דפוק, ובעבר הייתי נהיה נורא אגרסיב, הייתי תוקף את גיל ברום תורפות, ומנסה להאשים אותו גם, ולא לוקח אחריות על זה. הוא אומר לו, גיל, זה אתה בכלל אשם בזה, זה הכל בגללך, מה, זה קשור אליי, אני מושלם. והיום לא, היום אני אעשה עם גיל תקשורת יעילה, ואני יכול לקחת אחריות על הטעויות שלי, כי אני מתקשר עם תמונת יסוד שלי אני דפוק, ואני מבין שאני עושה טעויות, ואני מבין שאני עושה דברים טובים. עכשיו, ולכן השינוי פה, ברגע שאתה מפסיק לפחד, מלהתעסק עם אותה מטריה שהיא בלא מודע, ותכף אנחנו נדבר איך עושים את זה, כי אנחנו רוצים להיות פרקטיים.
תודה רבה, כן, כן.
ואז בסופו של דבר נוצר שינוי מאוד מאוד גדול, בערך, בהרגשה, ויש הרבה יותר ויסות, בסדר? כי יש לך נגישות לדברים.
אגב, יש לי חדשות טובות בשבילך, אם אתה רוצה לשמוע.
כן.
אתה אומר שעדיין יש לי את אמונת היסוד הזו, ואני חושב, זו אמירה שהיא לא מדויקת. יש בך את אמונת היסוד הזו, אבל יש בך גם את הצד השני שלה, שהם עכשיו ביחד. אני גם דפוק וגם לא דפוק. אחרת, זה מה שמסביר את היכולת שלך להגיד בצורה אפקטיבית או אדפטיבית או יעילה, כשאתה פוגש פייס טו פייס את האמונה הזו. ניצת עוד משהו שאומר, משהו אחר, וגם הוא ניצת חצי אוטומטי.
אני אגיד לך, אני רואה את זה קצת אחרת. אני הפסקתי להיות אכזרי עם עצמי פשוט. אני השתמשתי במילה אכזריות. קניתי אכזרי עם עצמי.
מסכים לגמרי.
וברגע שהתחלתי לשנות, א', להיות אמיץ. הייתי אמיץ. פיתחתי אומץ להסתכל על זה בעיניים, בסדר, ללך ללא הארי, או ללא התהום, או ללא...
ולבחון את זה בעיניים ריאליות.
ואז התחלתי גם לחמול על עצמי. עכשיו, ברגע שאתה משנה את האסטרטגיית האכזריות, הייתי נורא קשה עם עצמי, לאסטרטגיה של חמלה, והצלחתי לייצר עם עצמי שיח חומל, וזה הטכניקות שאתה אוהב, מה טוב אומר עליי שאני מאמין שאני דפוק? מה טוב זה אומר עליי? וזה קצת ממה שאתה ניסית להגיד. אבל בסופו של דבר, ובאותו רגע, אותה פרדיגמה של אני דפוק, נזדקת ומשתנה, כי אמונת היסוד זה שאני דפוק, שאני מת מפחד ממנה, ואני לא משקיע את כל החיים שלי לעשות הכל כדי שאף אדם בעולם לא יצליח לגלות את האמת הנוראית שאני דפוק. ואם זה מתגלה בסיפי סיפים, אני נהיה או נורא תוקפני, או את השלב שלכם שגם נכנסתי לדיכאון. בסדר? ואז האסטרטגיות שלי לשמור על ה... אתה יודע, יש פה איזה סוד ענק, שאני מפעיל את כל האנרגיות שלי לשמור עליו. שוב, יש לזה חסרונות, כי זה חלק מהמנוע הגרעיני שנקרא יגאל. יש לזה יתרונות, אבל שזה המון חסרונות, כי אז זה מחיר רגשי מאוד כבד.
זה פשוט, זה מאוד שביר, זה נמצא בתוך איזושהי זכוכית מאוד מאוד שבירה ש... בקלות מתרסקת לכאורה.
עכשיו, אבל כל הפרדיגמה הזאת היא בנויה מאיזושהי אמונה שלי שהיא דוגמטית, היא קיצונית, היא אין לה הוכחות אמיתיות מתוך המציאות, וברגע שאני מסתכל על עצמי בחמלה, ואני יכול להגיד לעצמי, אני דפוק ולחייך, ואני יכול להבין שגם אם גיל יחשוב שאני הבן אדם הכי דפוק בעולם, לא יפלו עליי השמיים, בסדר? כי יש אנשים, אתה לא, כי אנחנו חברים, ואנחנו מעריכים אחד את השני, אבל יש אנשים שמאוד הכזבתי אותם, חושבים עליי דברים מאוד מאוד רעים, ותקפו אותי, ויש אנשים שפגעתי בהם, ופעם היה לי כמעט חוסר יכול להתמודד עם אנשים האלה שתקפו אותי. אני אתן גם כמה דוגמאות, היום, כי זה היה מאוד מאוד מאיים על אני דפוק שלי, וזה היה מרסק אותי. אז הייתי חייב להיות תמיד נורא מוצלח עם אנשים, נורא טוב, נורא מכיל, נורא מרצה, זה כמה מרצה באיזשהו מקום. ולפני איזה 3 שנים, כמובן עשינו מבחן בקורס שלנו, ועשיתי את הטעות ונקלעתי לאזור המבחן, והיו שם כמה תקלות בכמה שאלות, אז טעינו, עשינו כמה שאלות לא היו ברורות, וגם היו שם כמה תקלות בהדפסה של המבחן, ובאה כיתה של 30 איש מתלהמים ותקפו אותי, אני עומד באמצע, תוקפים אותך 30 סטודנטים, והתחילו לתקוף אותי ממש, יגאל הישן היה נהיה סופר אגרסיבי, צורח כמו מטורף, מאשים אותם חזרה, שולח אותם לחזור מאיפה שהם באו, וכמובן היה מעצים את התקלה. יגאל החדש, עכשיו, האוטומט שלי היה שם, אני הרגשתי חולשה בגוף, אני הרגשתי חרדה אדירה, אני הרגשתי את הכעס מפעפע עליי על חבורת האלה שתוקפים אותי ועושים לי עוול נוראי. אבל אז רגע נעצרתי, והתחברתי להבנה שלי שאני לא רוצה להיות קשה עם עצמי, ויכול להיות שטעיתי, ובטוח שטעיתי, כי לא בדקתי את המבחן כמו שצריך, וזה אחריות שלי. ואמרתי לסטודנטים, במקום להתלהם איתם, נוקח אחריות, הייתה פה תקלה, אנחנו נבוא לקראתכם. הכל בסדר. וחוץ מזה, המבחן הוא בשבילכם, לא בשבילי. אנחנו עושים לכם מבחן, כדי שאתם תוכלו ללמוד, שנוודא שלמדתם, ובני אדם צריכים מבחן כדי ללמוד, לא, והציונים פחות חשובים לי כרגע. אם היה תקלה במבחן, אנחנו נפתור אותה. ואז, זה תוך שנייה התפוגג, ואז בא לאחד הסטודנטיות, אמרה לי אחר כך, אני לא מבינה איך עשית את זה, איך הצלחת לעמוד מול 30 איש, ובקור רוח זה אתה מדהים. ועכשיו, יגאל של כמה שנים לפני כן, שלא היה מתורגל בכלי ה-CBT, היה מייצר שם מתוך האירוע הזה אירוע מתלהם, ויגאל חדש אפילו פתר תרוע וגם קיבל פידבק חיובי מאיזה בחורה מקסימה, ופה אפשר לעשות את השינוי הזה.
כן, זה החלופה של לפרוק את הרימון שלא התפוצץ או להפוך אותו לפצצת אטום.
נכון, נכון. ופה, עכשיו אני דפוק ופעל שם בכל הכוח, אתה יודע, אני לא אוהב לטעות, ואני לא אוהב ש-30 סטודנטים שאני אחריהם לא מרוצים, אני לא נהנה מזה, כאילו, אני הייתי שמח שזה, ולא, אתה לא כיף לך שתוקפים אותך 30 איש. זה לא שאני כל יום ארצה שיארגנו לי כזאת מסיבת הפתעה. אבל מצד שני, האסטרטגיה של היציאה מזה, עכשיו פה חמלה עצמית, והמילים שעולות לי בראש באותו רגע, מילים נורא חזריות, אז אני כבר מכיר אותם. והמילים שעולות לי ברגע באותו רגע, וואו, וואלה, הלך העולם, נגמר הסיפור, זהו, הלך וינגט, הלך הקורס, הן עולות למילים מאוד מאוד קשות בראש באותו רגע, אבל אני שם אותם בצד, כי אני מבין שהן מילים מתלהמות, ואני רגע מתרכז, אני לא נותן לתחושה הגופנית שלי, לשרה הגופנית שלי, גם להשפיע על קבלת החלטות שלי, כי אני מכיר את המעגל של המערכת הסימפתטית של הפריז פייט.
מה שאנחנו קוראים מעגל הסימפטום.
מעגל הסימפטום.
והרעיון אתה אומר לעצור רגע, להיכנס להשעיה, לעשות את הדיבור העצמי החומל, שאנחנו נצטרך לדבר עליו טיפה יותר תכף, ולהגיב שלא מתוך האוטומט. זאת אומרת, לזהות שוב, אלה אצלי הסכמה, ואני מסוגל לזהות אותה. אני מסוגל לזהות אותה כשזה קורה, אני פשוט, כשאני לא מספיק מתורגל, אני לא מסוגל להגיב לזיהוי הזה, ואני בכל זאת פועל מתוך האוטומט, כי זה כאילו מתפרץ ממני, אבל האמת, שמתקיימת לזכות הבחירה. ואם אני מספיק מיומן, אני יכול לבחור לא להגיב מתוך האוטומט שלי. זה נכון לדיכאון, זה נכון לכל סוגי החרדות, זה נכון לכל סוגי הפוביות. כשאני מספיק מתורגל, אני מסוגל לא להגיב מתוך האוטומט שרוצה לקפוץ.
אני מסכים, ומעבר למיומן זה גם רוצה. זה, אם אני רוצה, בסדר? אני לא חייב ללכת לאוטומט. ופה זה בעצם קלפתי. יש לנו את זכות הבחירה בתגובה שלנו. ולכן, יכלתי לצרוח כמו משוגע, יכלתי לתקוף אותם, יכלתי לסובב את הגב וללכת ולברוח משם. יכלתי להגיד לכם, אם אני מבטל את המבחן לרצות אותם, כולם יש להם 100. היו לי שם הרבה דברים שיכלתי לעשות, אבל כדי, אבל בסופו של דבר, אני אגיד לך מה עובד, איך עושים את זה. כי אם אני אגיד לעצמי, אני לא דפוק באותו רגע, זה לא יעזור בשום דבר. עכשיו, יש שם בתוך הסכמה שהוצתה, שתקפו אותי כל הסטודנטים, דברים שאני כן יכול לשנות אותם. ופה אנחנו נכנסים להנחת הבסיס. בסדר, אם יתקפו אותי 30 סטודנטים, יתגלה העובדה שאני דפוק וזה סוף העולם. זה הנחת הבסיס שהורסת לי את החיים. כי אם התקפו את הסטודנטים, זה סוף העולם. אם התקפו את הסטודנטים, אני שום יכול להתמודד עם זה. זה המילים זה הלכת הבסיס שלי.
הלך עליי.
ויש פה חוקים. אני חייב תמיד להיות צודק. זה חוק לא טוב. בסדר? יש פה ציפיות מוטות. בסדר? יש פה ציפיות מוטות מהם. שהתנהגו כוס אימא שלהם, למה, סליחה על המשפט, למה הם מתנהגים?
מהסיטואציה.
איך אני נכנס לדבר הזה, ולא בדקתי, לא קשלתי, פשעתי, ולכן עכשיו, הנחת הבסיס התקינה, וזה השינוי באסטרטגיה, זה אם תוקפים אותי, אני יכול להתמודד. בסדר? החוק החדש, מותר לטעות, עדיף שלא לטעות, אבל מותר לטעות. הציפייה הריאלית מיגל, זה לעשות הכי טוב שאני יכול בסיטואציה כזאת. בסדר? וגם אם טעיתי, אז זה בסדר, ואני לא חייב את מיסטר פרפקט. בסדר? כי הציפייה, אדם שיש לו אמונת יסוד, אני דפוק, הציפייה המוטה שלו, אני חייב את מיסטר פרפקט. זה אותו מתחזה, אותו, אני לא יכול להיות לסדקים בשריון. כי אם יש סדק בשריון, אני מת. בסדר? אני אביר עם שריון מושלם, וכל סדק הרומח החץ ייכנס. וזה לא נכון, אני יכול שלהסתכם בשריון, כי אני לא יכול להסתובב בעולם כל הזמן, הבירים נכחדו דרך אגב, כי זה לא עבד טוב עם הסוסים הקטנים.
זה היה כבד והם נפלו.
הסוסים הקטנים של הערבים פה, החברים שלנו, הקורדים, חיסלו אותם.
כן, כן, אמיתי, השריון שעמיד בפני כל, היה פשוט כבד מדי, ולכן הכלילים שלא היו משוריינים, הצליחו להיות הרבה יותר זריזים ולחסל אותם.
חוץ מאשתי, אף אחד לא יכול להיות מושלם, סתם. הנה, בדיוק נכנסה, יום אתה הרוג אותי. אז, ופה, ברגע שאתה מבין שאתה יכול לבוא שכפץ וכסדה, וזה מה יש, ואולי תחטוף מכות, ואולי בזרוע וזה, ואתה מבין שיש לך יכולת להתגונן, ואתה לא
מפחד. יש לך יכולת לספוג את זה.
לספוג, ואתה לא מפחד. אז זה שאמרו לי שזה קורס גרוע, ואמרו לי שאני, זה לא בסדר שכמנהל התוכנית אפשרתי מבחן כזה, והם למדו והם התייחסו ברצינות למבחן, ואני זלזלתי בגלל שנתן למבחן שלא לא בדקנו אותו, והיו בו טעויות. א', הם צודקים. בסדר? ואני יכול לקחת קצת אחריות, ולא להגיד להם אין בעיה ולהשים אותם שהם לא למדו, כי יכלתי להגיד להם, אתם לא, המבחן היה מצוין, אתם לא למדתם מספיק. זה לא יעיל בתוך הסיטואציה הזאת להגיד דבר כזה, זה סטודנטים, לחבורה סטודנטים מתלהמים. עכשיו, אני שם את הדוגמה הזאת בצד, אבל ובסופו של דבר, הנקודה שהיא חשובה לנו, זה שאנחנו בתוך תהליך השינוי, בצורה יזומה, רוצים להכניס את עצמנו ל-at-risk situation, לאותו סיטואציה שיש סיכוי סבירות שאמונת היסוד שלנו תיחשף. בסדר, עכשיו, איך אנחנו בעצם מגלים האמונת היסוד שלנו? ואיך אנחנו בעצם מבינים שאנחנו לא יכולים לשנות את אמונת היסוד באופן ישיר? דרך אגב, אמונת היסוד לא תשתנה לעולם. אני יכול לרכך את ההתייחסות שלי לאמונת היסוד, אני יכול לשנות, לקבל את אמונת היסוד הזאת באהבה ובחמלה, ואני לא אשנה אותה. אני כן יכול לשנות אותה לאורך, את רמת האמונה שלי באמונת היסוד לאורך שנים, אל מול זה שאני באופן מודע מסדר את הנחות הבסיס שלי, את האמא הזו בגלל ש, אני בונה עצמי חוקים יותר גמישים, בסדר, אם אני בדיאטה ואכלתי פעם בורק הזה לא סוף העולם, בסדר, ואני משנה את הציפיות המוטות שלי מעצמי ומהאחרים, בסדר, אחרים לא צריכים להיות מושלמים, אני לא צריך להיות מושלם.
בסדר. בעצם ברגע שהעלית את אמונת היסוד למודע, התחלת להתעסק בה, התחלת לגוע בה, אתה אומר אי אפשר לשנות, אני אומר היא השתנתה. היא עדיין שם, היא עדיין שם, היא עדיין יסודית, והיא עדיין תוצאת מעת לעת, אבל עכשיו שיש לי את היכולת להתייחס אליה ולדבר איתה בגובה העיניים וממקום חומל, היא כבר לא, אין לה את הכוח שהיה לה, היא הפכה מאריה לחתול.
אני מסכים חלקית, זה נורא קשה למצוא אותה, ופה חלק מהעבוד, ופה הרבה פעמים צריך מטפל טוב, והכלים שמוצאים אותה, הכלי הכי טוב שמוצא אותה, זה החץ האנכי של ברנס, לא התישול סוכרתי.
לא, החץ האנכי של ברנס הוא הכלי הכי אפקטיבי למציאת אמונת יסוד, צריך להיות מאוד מאוד חכם באיך להשתמש בו ומתי, אבל כן.
והחץ האנכי של ברנס למי שהוא לא מטפל CBT או ברנסיאני, זה מה זה? לקחת מחשבה אוטומטית שלילית, מחשבה אוטומטית שמזיקה לנו או לא מועילה לנו, ולשאול מה המשמעות, מה זה אומר אליי, למה, מה המשמעות, מה זה אומר, למה, בסופו של... עכשיו, רוב המטפלים לא מצליחים להגיע לאמונת היסוד עם המטופלים שלהם, בגלל פנומן שברנס מכנה אותו היפנוזה הפוכה. כי בסופו של דבר המטופל שאתה מתחיל להגיע לאמונת היסוד נתקף בחרדה, או שמתחיל
להתקרב אליה, כן.
ואז המטפל נבהל גם, הוא נדבק מהפחד הזה, ואז הוא עוצר שם, ואז כי המטופל...
ואז נכנסים לריקוד של הכחשה.
נכון, כי המטופל הוא שקרן בקטע הזה, יש לו אסטרטגיות, שקרן בסוגריים, יש לו אסטרטגיות לא לחשוף את אמונת היסוד. ופה תהיו רשאי ואכזרי, מה זה אומר עליי, לתת דוגמאות שלכם, מה זה אומר עליך, מה זה אומר על חבר שלך, בוא נחשוב שזה לא אתה, שזה מישהו אחר, ונשתמש בכלים כדי להרחיק את זה ממנו קצת, אבל אל תוותרו. עכשיו, אתם תדעו שהגעתם לאמונת היסוד, שהמטופל ליטרלי מתפרק לכם בתוך החדר. או שהוא בוכה נורא, או שהוא בהתקף חרדה נוראית, כי זה בסופו של דבר אומר, מוות. בסדר? בקצה של הדבר הזה, נפלו השמיים, סוף העולם, אין לי קיום, אפס קיום.
או שחור, פשוט נגלעתי למקום, אולי נעשה פרק שלום על, על החץ האנכי, ועל איך לעשות אותו, איתו עבודה משמעותית, כי הוא באמת מעניין. חשפנו את אמונת היסוד. למדנו דיבור חומל, למדנו, הבנו שמתוך להתחבא או להתנגח עם אמונת היסוד לא יקרה שום דבר. למדנו לדבר עם עצמנו בצורה שהיא קצת יותר אמיצה וחומלת ופחות אגרסיבית ומשקרת. מה עכשיו?
אומץ וחמלה. בסדר? האומץ והחמלה הם לב העניין. האומץ יסתכל על זה בפנים והחמלה העצמית. עכשיו, אחר כך זה תרגול? יומנים.
לא, אז... היום, כמובן, יומנים, תוך כדי גם. הרעיון של האומץ והחמלה, חשוב להבין אותו. אני מדבר עם עצמי הרבה מאוד פעמים, אני חושב שדיברנו על זה גם בעבר פה בפודקאסט, וגם כתבנו את זה. אני מדבר עם עצמי בצורה שאני לא אדבר לעולם עם אחר, כי זה אכזרי מדי. ואני גם לא ארשה לאף אחד אחר להגיד לי דברים כאלה, כי זה פשוט שקר מוחלט. אבל כשאני אומר אותם לעצמי, וכשאני מדבר עם מטופלים ומספר על הדבר הזה, אני עושה הפרדה בין אני לבין עצמי. אני מדבר כאילו אנחנו שני ישויות. כשאני מדבר עם עצמי את אותם דברים אכזריים ושקריים, עצמי משפיל עיניים ושותק. עצמי לא עונה לי.
לגמרי.
והחוכמה שאני רוצה ללמד פה את המטופלים שלי ולהציע לכם להתנסות בזה, זה פשוט להזמין את עצמי לענות לי. להזמין את עצמך לענות לך, כי כשאתה אומר לעצמך את אותם דברים אכזריים ושקריים, וסליחה על הביטוי, מטומטמים, ועצמך שותק, הוא סופג את זה. ולעצמך יש תשובות, כי עצמך היה עונה לכל אחד אחר חוץ מאשר לך.
ופה
בארץ
מלמד
אותנו
כמה טכניקות מאוד טובות. אתה רצית להתייחס לטכניקות של בארץ?
אני חושב שהמטפלים שלנו מכירים אותם, אנחנו יכולים לדבר על רווח והפסד ומה טוב זה אומר עליי. כשאנחנו עושים רווח והפסד, אז כדאי לקמת אותם בסוף, כדי לשקף למטופל בסוף מה חזק יותר ומה משמעותי יותר. העבודה, ברגע שעשינו את זה, העבודה היא לא מורכבת יותר. אנחנו אחר כך יכולים לחשוף את הנחות הבסיס ולהגמיש אותם, לדבר על ציפיות, על הציפיות המוטות וליישר אותם, שיפסיקו להיות מוטות, ולשלוח את המטופל לתרגל את העניין.
נכון.
או את עצמנו.
אני אדבר כמה טכניקות. Double Standard טכניק, שזה מעולה. רוצה להרחיב על זה?
לא, כי נגמר לנו זמן.
ודאבל סטנדרט קטני, משחקי דמויות, משחקי תפקידים.
משחקי תפקידים למיניהם יכולים לעזור פה. אז יש לנו חובות, לפרקים הבאים על משחקי תפקידים למיניהם ועל חצר אחי.
ושם עתק, גם שם עתק עובד אותו.
טוב שהזכרת לי. אני רושם לעצמי לאחד הפרקים הבאים.
עושה שם עתק טכניקה סופר הילה לפתור את זה מהם.
מאוד, כן. מאוד מאוד.
טוב.
זהו, אני מקווה שעזרנו, זה היה מעניין, זה אפילו היה מרגש השיתוף שלך, יגאל, תודה. אני חושב שאני מכיר את הסיפור, לא, אני לא חושב, אני מכיר את הסיפור, אני יכול להעיד שזה כן היה נכון. וגם אותה סטודנטית שאחר כך הגיעה למטה שם בווינגט ליד הדשא ואמרה לך את הדברים המחזקים, גם שם הייתי, אז אני מעיד. באמת דיברת מה שנקרא. וזהו, שאלה ממשך שבוע נהדר, חדשות טובות.
תודה רבה, חדשות טובות. וגיל, באמת נעשה פרקים על הכלים האלה, זה כלים נפלאים, שווה להקדיש אפילו פרק לכל כלי.
פרק לכל נושא, כן, אני ארצה שנעשה מתישהו, אף אחד לא רודף אחרינו, אחד על החץ האנכי, שתיים על שם הטק ושלוש על משחקי תפקידים למיניהם.
ואם יש מתנדבים שרוצים לבוא שנתרגל עליהם את הכלים, זה מדהים, אז תכתבו לנו.
זה באמת יהיה חזק כמו שענבל כתבה, כי סימולציה זה כלי לימודי נהדר. יגאל, תודה רבה.
גיל, עדיפות, ביי.
להתראות, ביי ביי.